טוב, אז כפי שאתם ראיתם, אני רציתי לדבר על עקידת יצחק. עקידת יצחק זה בעצם הסמל, המעשה הדתי ביותר, כאילו הסמל של האמונה. אבל מתוך זה יש שאלה גדולה, כאילו זה השאלה אולי הכי גדולה בדת, איך אלוקים יכול לצוות משהו שמתנגד למוסר טבעי. כאילו איך הוא יכול לצוות רצח, ומה הוא מצפה? למה אברהם עונה? מה אנחנו אומרים ללמוד מזה? אז רציתי להתחיל עם העניין של המוסר טבעי, כאילו מאיפה זה בא ומה אנחנו חושבים על זה. האמת היא שהגמרא פה במקור הראשון מדברת על זה ואומר, תנו רבנן, שבע מצוות נצטוו בני נוח, דינין ברכת השם, זה סגי נהור, כאילו אסור לקלל השם, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים וגזל ועבר מן החי. עכשיו אמר רבי יוחנן, מאיפה אנחנו לומדים את זה? מהפסוק ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. אז רגע, פה מדובר על ציווי אחד לאדם הראשון, וכאן הם מלבישים על זה שבע מצוות בני נוח. ופה אז איך הם עושים את זה? כאילו משחק מילים, ויצב אלו הדינים, כאילו ציווי דינים, ואז ממשיכים, כתוב השם, אז זה על ברכת השם, כתוב אלוקים, זו על עבודה זרה, וכן הלאה והלאה, כן? כל מיני מילים, ואז הם שייכים לכל מיני דינים. ואז אני אשאל את השאלה, מה הם עושים שחוק? בוא, מצווה אחת, מפרקים את זה לשבע מצוות, לאדם הראשון, לעשר דורות מאחורי זה. כאילו, מה הם מנסים לעשות פה? אז התורה תמימה מסביר כאן ככה. ונראה פשוט, אין הכוונה, דמי פסוק זה, ילפינן לומדים, עיקר חיובים אלה בבני נוח, שהרי אין במשמעות פשטות הכתוב כל העניינים האלה, אלא העניין הוא שכל דין מאלה שבע מצוות מקובל היה לחזל שנוהגים בכל האומות שבעולם, מה שאני קורא מוסר טבעי. כאילו כל אחד מבין שלא רוצחים, לא גוזלים, לא עושים את כל הדברים האלה, משום שהם נוגעים בעיקרי ויסודי קיום העולם וחברת האדם, ובלעדיהם, כלומר בהיפוכם, הרס ואובדן וקץ כל בשר. והשכילו חזל לכללם כולם ולאחדם ולהסמיכם בלשון איזה פסוק בתורה כדי שיהיה הדבר לזיכרון. אז הוא אומר, בעצם כל אדם ואדם יודע את שבע מצוות בני נוח, הוא נולד עם זה, זה המוסר הטבעי שכל אדם ואדם יודע, והם מלבישים את זה על פסוק באדם הראשון על מנת להגיד שמהתחלת דורי דורות של בני אדם כבר ידעו את זה. זה הסיבה שכשקיין הרג את הבל, אז הקדוש ברוך הוא יכול לבוא איתו עם טענות, כאילו מאיפה הוא לדעת שאסור לרצוח? אז הוא נולד עם זה, המוסר הטבעי כבר אומר לך את זה. וזה מה שהרב קידר פה במקור השלישית פה, אז הוא אומר, זה מה שאנחנו קוראים צלם אלוקים. על כוחה לומר שהכרת הטוב תמונה באדם ביותו נברא בצלם אלוקים. אז בעצם אנחנו נבראים בצלם אלוקים. אני אומר שצלם אלוקים זה המוסר או המקור, הפקולטה של המוסר. איך אנחנו יכולים...
בחירה של האדם שהוא אמור כאילו לא להחליט מה טוב
ולא. לא, אבל צריך להיות...
אומר שיש לך משהו מבפנים, שאתה כן, מתוכחה מחליט מה טוב ולא.
אוקיי, אבל אתה, מאיפה הולך לדעת שאסור לצורך? אז אתה נולד עם כמה, נגיד זה איזה מין case statement קטן של חוקים, שלפי זה אתה אמור לפעול, זה לא שולל לך את הבחירה לפעול לפי הם או לא.
לא שולל מחוקר, אני מדבר על זה ש... כאילו על החטא של האדם הראשון, כן. שהוא החליט מה טוב ומה רע.
כן.
לכן מה שאתה אומר, זה הגיוני שהוא החליט מה טוב ומה רע, כי יש לו את זה מבפנים. זאת אומרת, זה משהו טבוע בתוכו. אבל אתה אומר, אבל זה היה חטא.
כן, לא, אבל אז מה שאדם עשה, הוא החליט... מה להחליט, כן, הוא החליט, כן, בנגד למה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו במפורש לא לאכול, זה קצת משהו אחר. אבל מה שאני מנסה להגיד פה, שכולנו יש לנו איזשהו מושג מה זה טוב ומה זה רע, זה כאילו דברים מאוד בסיסיים, אוקיי? וגם אחרי זה, אחרי ש נוח בא לעולם, אז הקדוש ברוך הוא רואה שבעצם אנשים שנולדים עם צלם אלוקים והקייס סטייטמנט הקטן שיושב במצוות בני נוח, זה לא מספיק שיש לך את הידע, מישהו מבחוץ צריך לצוות. אנחנו הכי טובים בלהצדיק את עצמנו, ואם לא, מישהו לא בא במפורש ואומר לנו אסור ככה וככה, אז אנחנו נצדיק איכשהו למה זה טוב לעשות. ואז הקדוש ברוך הוא בא ואומר במפורש לגבי רצח, שופך דם האדם באדם דמו ישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אז הוא אומר, על אף שיש לך את הצלם אלוקים שאמור להגיד לך מה שיש לך לעשות, אני מצווה אותך בדבר הזה הבסיסי ביותר לא לרצוח. אבל נשאלת השאלה עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא בא ואומר אסור לרצוח, איך הוא יכול עכשיו ללכת נגד זה ולצוות לאברהם לרצוח את בנו? כן? ואם אנחנו חושבים שאולי הקדוש ברוך הוא יש לו את הסט של דברים לעשות משלו, ויש לנו את הסט שלנו, והוא לא שייך לסט של מוסר שלנו, זה לא יכול להיות, בגלל שבפרשת השבוע גם אנחנו קוראים על זה שהקדוש ברוך הוא בא לאברהם ואומר, אני הולך להרוס את סדום. ואז נפתח את הדיון המפורסם עם אברהם, שהוא מנסה להגיד לו, איך אתה יכול לרצוח את כל האנשים? ואז הקדוש ברוך הוא עונה לו שבאמת הוא לא רוצח אנשים חפים מפשע. והמשפט שאברהם אומר, חלילה לך מעשות כדבר הזה להעמיד צדיק עם רשע, והיה כצדיק כרשע, חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט. אז איך אברהם יכול להגיד את זה, אלא אם כן הוא מניח שהקדוש ברוך הוא גם עונה לכל הדרישות של לא לרצוח והמוסר הטבעי נגיד.
למה פה הוא לא אמר?
מה?
למה במקרה הזה הוא לא אמר?
של יצחק. אוקיי, זה אנחנו נגיע. אוקיי, אז עכשיו הרב ליכטנשטיין הזה, הוא מביא איזשהו פילוסוף מהמאה ה-17 שאומר בדיוק את מה שאני אומר. One cannot ask, shall then the judge of the whole earth not do justice, unless one assumes the existence of an unlegislated justice to which, as it were, God himself is bound. זאת אומרת, אי אפשר לשאול הקדוש ברוך הוא, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, אם אתה לא מניח שהוא גם בעצם עונה לדרישות של המוסר הטבעי. כן? אז אם כן, אנחנו אומרים שכמו שאנחנו מצווים לקיים את השבע מצוות בני נוח, אז גם הקדוש ברוך הוא כביכול מצווה, או לפחות קשור לזה, הוא חייב לענות לשבע מצוות בני נוח, הוא לא מפר אותם. אוקיי? ואז זה מביא אותנו, כן, לעקידה, איפה שהקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם, ויאמר, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה, על אחד הערים אשר אומר אליך. אז פה אנחנו רואים, כן, את הסתירה במפורש. ואז רציתי, מה שרציתי לעשות עכשיו, זה להביא לכם את התשובות הקלאסיות. כן, יש לפחות שלושה תשובות קלאסיות איך להתמודד עם הבעיה הזאת של הסתירה בין המוסר הטבעי לציווי של העקידה. ואז בסוף אני אביא גם את הרביעית, שזה מה שאני חשבתי לעצמי, וגם מצאתי סמוכים מהרב סולובייצ'יק על הרעיון הזה. אז עכשיו התשובה הראשונה זה של קאנט. אז קאנט אומר, יכול להיות שכדאי לקרוא את זה קצת, In some cases, man can be sure that the voice he hears is not God's. For if the voice commands him to do something contrary to the moral law, then no matter how majestic the apparition may be, no matter how it may seem to surpass the whole of nature, he must consider it an illusion. ואז הוא אומר, כן, הוא אומר שלא משנה לי מה, אתה מתאר לעצמך שהקדוש ברוך הוא בא לך, אם הוא אומר לך משהו נגד המוסר הטבעי, לא אכפת לי מה שהוא אמר, זה לא נכון, ואתה לא שומע לזה, זה מה שקאנט אומר. ואז הוא אומר, הוא ממשיך ואומר, בואו ניקח את הדוגמה של אברהם. ואז הוא אומר, the myth of the sacrifice that Abraham was going to make by butchering and burning his only son at God's command. Abraham should have replied to this supposedly divine voice that I ought not to kill my good son is quite certain, but that you, this apparition, are God, of that I am not certain. אז הוא אומר, אז בעצם הוא צוחק על כל העניין, הוא אומר, זה לא יכול להיות שאלוקים, שאנחנו יודעים שהוא צריך להיות טוב, שהוא יצווה משהו לא טוב. ואם אתה שמעת דבר כזה, אז אתה צריך להיות מפוקפק עם מה ששמעת זה בין אלוקים, או זה מה ששמעת זה נכון. אז הוא בעצם דוחה את כל העניין. אבל יש לפחות שתי בעיות עם התשובה של קאנט. בעיה ראשונה, שאם אנחנו הולכים לפי הטקסט, אז אין שום שמץ של התנגדות, כאילו אלוקים בסופו של דבר הוא מברך את אברהם שהוא עשה את זה, אז זה לא מסתדר כאילו עם הטקסט, קאנט כמובן הוא זורק את כל הטקסט, בסדר, אבל זה לא מסתדר בתוך התנ"ך שהקדוש ברוך הוא בא מצווה ואז עכשיו הוא משבח אותו, אז זה לא יכול להיות המסר של התנ"ך, התשובה של קאנט. גם יש עוד בעיה יותר קשה פילוסופית עם קאנט, וזה אומר שבעצם הדת הוא השפחה של המוסר. מה זה אומר? זה אומר שבעצם אין שום תפקיד לאלוקים. אנחנו מגדירים מה זה טוב ומה זה רע, ואם אלוקים לא מסכים איתנו, אז אנחנו לא צריכים אותו. הוא לא זה שמגדיר לנו מה זה טוב. אנחנו מגדירים מה זה טוב, ואם הוא מסכים, אז יופי, אז יש לנו שיחה. אם לא, אז אנחנו לא שומעים, כן? אז זה מאוד בעייתי, בגלל שאלוקים, ההגדרתו זה להגדיר מה זה טוב ומה זה רע, כן? אז עכשיו, אז זה מביא אותנו לתשובה השנייה, שזה של קירקגרד. אז קירקגרד הוא היה באמת אדם דתי, אני מעריך אותו, ואני שומר את הספרים שלו על ספרי קודש. כאילו, הוא בן אדם דתי, ובאמת מנסה להשיג איזושהי הבנה רוחנית בעניין. עכשיו, איך שקירקגרד מסתכל על העולם, הוא אומר שיש לך שלושה תחומים שאתה פועל. יש פה את האסתטי, את האתי, ואת הדתי. אז הוא אומר, לרוב אנחנו מתלבטים ומתאבקים בין האסתטי לאתי. זאת אומרת, האם אני רוצה את התענוגים של העולם, או אני הולך לפי המוסר? כן? ותמיד יש את הבעיה בתוך הלב שלנו, נגיד בין היצר הטוב והיצר הרע, זה בין לספק את צרכים שלנו לפי התענוגים והתחושים, או אנחנו נלך לפי את החוקים שאומרים, לא, אתה לא יכול לגנוב עכשיו. וזה איפה שהוא אומר שרוב האדם, רוב בני אדם בעצם מתעסקים בתחום בין האסתטי לאתי. עכשיו הוא אומר, יש עוד מקום של מאבק, וזה בין האתי לדתי. הדתי הכוונה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה. אז הוא אומר, המאבק פה זה לא ללכת לפי המוסר שלך, אלא ללכת לפי מה שהבורא אומר. אוקיי? וזה מה שהוא אומר, זה ה-leap of faith, אתה עושה איזושהי קפיצת אמונה, אתה מאמין בו ואתה עושה מה שהוא אומר, אבל מה שהוא אומר, איך אתה עושה את זה? זה מה שנקרא the suspension of the ethical. אז מה שהוא רוצה שתעשה זה השיית האתי. אתה לא חושב על המוסר שאתה מכיר, אתה עושה מה שהוא אומר. עכשיו, ואז על מנת להפגין את זה, להפגין את האמונה ואת השייכות לקדוש ברוך הוא, אתה עושה נגד האתיקה שלך. כן? אז הוא אומר, הוא מודה שהקדוש ברוך הוא מצווה עכשיו נגד המוסר שלנו, אבל בזה שאברהם עונה לזה, אז הוא עושה את הקפיצה, ואז הוא עכשיו the night of faith, אביר האמונה, בגלל שהוא בעצם הולך לפי הדת ולא לפי האתיקה. עכשיו זה יפה.
זה מה שאמרת בהתחלה.
כן.
אברהם שאמר שכל מי ששמיע לו, אז כל אחד ששמע דברים שהם בניגוד לזה,
כן, אם אתה, כן, קאנט אומר, שאתה הולך לפי המוסר הטבעי, ואם מישהו אומר לך אחרת, אתה לא שומע, נקודה. קירקגרד אומר הפוך. קירקגרד אומר, אם הקדוש ברוך הוא בעצם מאתגר אותך, כן, הוא מנסה אותך על ידי זה שהוא מצווה אותך משהו נגד המוסר, ואם אתה הולך על זה, אז קפצת באמונה, ואתה עכשיו אביר האמונה, בגלל שאתה שומע אך ורק לבורא. אוקיי, בסדר. עכשיו, מה שמעניין, הוא גם אומר שאיך אתה יכול לעשות את הקפיצה הזאת, על ידי זה שאתה מקבל את האבסורד. אז האבסורד זה אומר משהו שמתנגד להבנה שלנו. אז הוא אומר, זה מה שאני ציטטתי מקירקגרד, אומר, all along he had faith, he believed that God would not demand Isaac of him, while still he was willing to offer him. אז בעצם מה שהוא אומר, הוא אומר, יש התנגדות מוחלטת. הוא אומר, קדוש ברוך הוא ציווה אותי להעלות אותו, אבל איכשהו הוא לא יעשה, הוא לא יצרח את זה ממני. בסופו של דבר, משהו יקרה. כן? מה? כן, שזה יתבטל, בדיוק. איכשהו הוא מאמין שזה יתבטל. וזה בדיוק מה שמעניין, שזה כאילו החידוש של קירקגרד, גם רבי החסידי, שקדם אותו במאה השנה, כתב בדיוק אותו דבר. הוא אומר, זה האלימלך מלז'ינץ. ונראה לפרש, והנה באמת אברהם ויצחק ידעו שלא היה דעת הקדוש ברוך הוא לשחותו. ואברהם, שהיה מידתו, מידת חסד, הלך בביטחונו שישובו שניהם. אז בעצם הוא אומר שאנחנו איכשהו נצא מזה. כן? אבל אני יפה, זה האבסורד. אבסורד זה משהו ששני דברים מתנגדים לחלוטין והם לא מסתדרים, אבל אתה מקבל את האבסורד על מנת להמשיך הלאה. וזה, אתה עושה את הקפיצה של האמונה על ידי זה שאתה מקבל את האבסורד. שאתה תופס שני דברים מתנגדים ביחד ומחכה לראות מה יקרה. אוקיי, זה האבסורד. כן, הוא אומר שזה מבקש באמת, הוא הולך על זה, כן, אבל איכשהו, כמו שאמרו, זה יתבטל איכשהו. זה האבסורד שעם זה הוא הולך קדימה. אוקיי? עכשיו, יש עדיין...
הוא כאילו מעביר את המבחן ליצחק.
כן.
אם הוא לא מאמין שהוא הולך לעשות את זה, שזה יקרה באמת, עכשיו השאלה אם יצחק מאמין.
כן, אז אוקיי, יפה. זה, קודם כל זה נכון, ויש שאלה גדולה איפה יצחק עומד בכל זה. יש את המשפט שאומר ששניהם הלכו יחדיו. כאילו, באיזשהו שלב יצחק הבין מה קורה, והוא הלך עם זה גם עם אברהם. אז אנחנו מלבישים עליו גם את כל הרעיונות האלה של אברהם. עכשיו, הבעיה עם זה שאם אתה אומר אביר האמונה, זה מי שהולך נגד האתיקה. זה מה שהוא אומר. עכשיו, איך זה יכול להיות שאנחנו מצפים מבני אדם בעצם ללכת לא לפי האתיקה? כאילו כל התורה זה להיות בן אדם מוסרי, בן אדם ישר, ופה אנחנו אומרים לא, אתה תגיע לאיזשהו שלב, אתה זזרוק את כל זה על מנת ללכת עם הדת. זה לא מסתדר, כן? לפי האמונה שלנו. אז אם אתם תהפכו את הדף, פה אני מביא את התשובה הקלאסית היהודית. אוקיי, שזה אומר מוסר אלוקי, מה שנקרא divine morality. מה זה אומר? זה אומר שכל מה שהקדוש ברוך הוא אומר בהגדרתו הוא מוסרי. ולא רק זה, הקדוש ברוך הוא בורא טוב, אז הוא לא יצווה משהו רע. כן? אז אנחנו הולכים על זה שבעצם הקדוש ברוך הוא, מה שהוא יגיד זה טוב. ואם אנחנו לא מבינים את זה, אז זה לא משנה, אנחנו חייבים להמשיך עם זה. זה משהו...
זה לא מסתדר עם המתה ומתן על סדום.
על סדום. כן, יפה. אני מסכים איתך. זה הסיבה שאני לא כל כך מקבל את התשובה הזאת. אוקיי? אני אומר וגם אני לא מקבל את זה בגלל ש... אם אברהם הוא מצווה אותו לרצוח, וזה כמו שאתה אמרת, זה בדיוק נגד מה שראינו עם סדום, כן? ואז פה הוא אומר זה פרופסור לפילוסופיה מישיבה יוניברסיטי שכותב על זה, הוא אומר, God is not merely the supreme power, but also a morally perfect being. His commandments must be moral. זאת אומרת, בהגדרתו, מה שהוא מצווה זה מוסרי, אבל זה לא בהכרח טוב. כן? בעינינו, Abraham was not merely a knight of faith, but a knight of morality as well, inasmuch as he was prepared to set aside all considerations of natural sentiments and inclination in order to fulfill his supreme moral duty to obey the highest possible moral authority. as long as he was certain that the command to sacrifice his son truly emanated from God, he was morally and not merely religiously obligated to abide by this divine imperative. Po u mesachekim im musari v'dati biglal kirkegaard. כאילו, הוא אומר שזה לא רק עניין דתי, זה עניין מוסרי. אתה צריך לצוות, איך הוא מצא? לקיים את המצווה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותך, ולא משנה מה. אז שוב פעם, זה שם אותנו קצת בבעיה, בגלל שבעצם הוא קורא לרצח טוב. הוא קורא לזה רצח מוסרי. ופה אני מביא את הרב ברקוביץ, הוא גם פילוסוף, הוא אומר, it's difficult to accept the idea that God could have elevated what is now called evil to the dignity of the good. כאילו, זה במילים אחרות להגיד שרצח זה טוב. אז זה קשה לקבל את זה. אז אני רוצה להציע עוד פתרון ששוב פעם, אני חשבתי על הרעיון הזה ואז ראיתי שרב סולובייצ'יק גם מתייחס אליו ומשתמש בביטוי הזה. אני, כמו שקירקגארד אומר, אתה צריך לעשות the suspension of the ethical, כאילו השיית האתי. אני אומר, אתה צריך לעשות השיית השיפוט או השפיטה. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים הכל. וזה קשה לבני אדם להגיד, אני לא יודע הכל. אנחנו תמיד חושבים, אנחנו יודעים הכל. אבל אנחנו צריכים באיזשהו שלב להגיד, אנחנו לא יודעים הכל, ואז אני לא שופט מה שהקדוש ברוך הוא יעשה או אומר. אני אומר, זה הבורא, הוא יודע הכל, אני לא יודע הכל. אז אני יודע דבר אחד, למדתי מסדום. הוא מוסרי, כמו, הוא מקבל וחייב, הוא מחויב גם למוסר הטבעי שיש לי. אז אם רצח זה אסור לי, זה גם אסור לו. אז אם הוא אמר לי, אני רוצה שתרצח את הילד שלך, אז איכשהו אני לא מבין. אז אני לא שופט אותו. אני יודע שאיכשהו, איך שאני מסתכל על החיים, משהו חסר לי, ואני לא שופט את האלוקים, אני הולך על זה. אז עכשיו, זה השיית השפיטה, וגם כרוך באיזשהו קבלת האבסורד. אז אצל קירקגארד, האבסורד היה שהוא בעצם, אמרו לו לרצוח, והוא אומר שזה לא יצא לפועל. אני אומר שהאבסורד שאני רוצה לקבל, זה שהוא אמר משהו שנראה לי נגד המוסר הטבעי, אבל זה לא יכול להיות נגד המוסר הטבעי. אז האבסורד שלי, שאני מחזיק וממשיך עם האלוקים, זה שהוא נראה לי שהוא אומר משהו נגד המוסר הטבעי, אבל זה לא יכול להיות. ואז אני הולך על זה ונראה מה יהיה בסוף, כן? ואז בסוף אנחנו קוראים שבאמת הקדוש ברוך הוא לא דרש את זה ממנו. כתוב פה בבראשית פרק כ"ב.
על התשובה הזאת אבל אפשר לשאול שוב את מה שדודי שאל.
כן.
כי גם כאן, מה שאברהם אומר בסדום זה שיפוט.
ובסדום זה גם שינה את מה שאומרים.
כן, אוקיי.
למרות שבסדום, אברהם אומר, לא יכול להיות שאתה לא תעשה משפט, ואז הוא נותן פרמטרים. כאילו, והשם אומר, הנה, אני עומד בפרמטרים האלה. ולכן זה הגיוני, כאילו, יכול להיות...
לא, אנחנו עדיין בבעיה, אני מסכים, כן? אבל פה, אז בואו נראה לאן זה הולך, כן? אז בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא אומר, ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. עכשיו על המילים כי אתה ידעתי, אז רש"י מביא את המדרש שבעצם אומר שאברהם הוא תמוע עכשיו. עכשיו אחרי כל העניינים הוא אומר, רגע, אני לא מבין אותך אלוקים. בהתחלה אתה אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע. כאילו מהילד הזה ילך את כל יוצאי כל הצאצאים. ואז מצד שני אתה אמרת קח נא את בנך, כן? שזה מתנגד, אתה עכשיו הורג את מי שאמור להביא את כל הילדים. ואז עכשיו אתה אומר לי אל תשלח ידך אל הנער, כן? אז הוא אומר, אני לא מבין אותך, אתה רוצה ככה, אתה רוצה ככה, איך זה מסתדר? ואז בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אמרתי לך לרצוח אותו, אמרתי לך לעלות אותו. ומה זה אומר? אני אמרתי לך תעלה אותו, העלית אותו, עכשיו אני רוצה שתוריד אותו, כן? אני לא שיניתי את דעתי ואני עומד על המוסר הטבעי, אני לא מצווה לרצח. אז מה רצית בכלל עם כל זה? אז הנציב מסביר את רש"י, אומר, לא חפצתי אלא לדעת. מה זה לא חפצתי אלא לדעת? אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא יודע הכל, אז מה זה אומר שהוא רוצה לדעת? הוא רוצה לדעת איך אתה תתנהג, הוא בעצם רוצה שאתה תדע איך תתנהג, כן? בעצם הוא רוצה שתוציא לפועל את כל הכוח שיש לך בפנים. הוא רוצה לראות אם אתה מוכן ללכת עם הקדוש ברוך הוא עד הסוף. האם אתה מוכן להשעות את השפיטה? אם אתה מוכן ללכת עם האבסורד, שאתה יודע בוודאות שהבורא עולם לא מפר מוסר טבעי, אבל אתה שומע משהו שאתה לא מבין, האם אתה מוכן בעצם לרדת מהסכר שלך שאומר אני יודע הכל? זה מה שנדרש להיות איש האמונה. זה מה שנדרש להיות אביר האמונה, שאתה מוכן להשעות את השפיטה. וזה הכל. ותראה איך דברים יתפתחו. עכשיו, הרב קידר אומר משהו מאוד מעניין בהתפתחות של אברהם כאיש דתי. הוא אומר, מעלה גדולה יש, או מעלה גדולה יש לתורה המושגת בשכל האדם. כאילו, הדברים שאתה מבין, יש מעלה גדולה. אתה לומד, אתה מבין, אתה יודע, זה טוב וזה רע, זה הכל דרך השכל. ביושר שכלו ובתום לבבו מנהיג אברהם את עצמו. איננו עושה דבר שלא מתיישב בשכלו. אז עד כאן אנחנו ישר איתו. תורה זו מביאה את אברהם לאהבת השם. אבל עליה וקוץ בה. כאילו יש איזושהי בעיה עם הדת הזאת שהכל מתיישב עם השכל שלך. אברהם מקיים את כל התורה כולה כמי שאינו מצווה ועושה, אך גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. אז הוא מביא פה איזשהו עיקר שבעצם יש מעלה למי שמקבל את המצוות על עצמו. אז הוא אומר, בזה שאתה עושה הכל מה שמסתדר לך בשכל, אז אתה ברמה מסוימת. וזה טוב, יש אהבת השם, אבל לא הגעת ליראת השם. וזה על ידי זה שאתה מקבל את הציווי שלו, על אף שאתה לא יודע לאן זה הולך. אוקיי? ואז הוא ממשיך ואומר, תורה אשר כל כולה מיוסדת על שכל האדם, גם אם תהיה מתוקנת שבתורות, תהפוך ביום מן הימים מתורת חיים לפילוסופיה אנושית המנותקת מהרצון האלוקי וסופו כי בשרירות ליבי אלך. מה שהוא מנסה להגיד פה, שזה אם תמיד אנחנו עושים כל מה שמסתדר לנו, באיזשהו שלב אנחנו נצדיק את עצמנו נגד המוסר. כאילו, הנה, אני שמעתי סיפור, זה השבוע, ילדים נכנסו לאיזשהו בית ריק של מיליונר שאף פעם לא בא שם, ומצאו מטמון של דברים, התחילו להוציא את הדברים. הוא לא שם שנים, ויש לו כסף, כאילו, לא חסר לו את הדברים וזה. אנשים יצדיקו את זה, וזה, כאילו, כל אחד יודע, לא תגנוב, כאילו, לא צריך להיות רב גדול. אז אנשים, זה סתם, כאילו, דוגמה פשוטה, אבל אנשים, בני אנוש, מצדיקות את עצמם. אין אפס. ואז מה שאנחנו אומרים פה, שהמעלה לקבל את הציווי, זה על מנת שאנחנו באמת נתפקד לפי המוסר תמיד, אבל אני אומר יש עוד מעלה, וזה מה שהרב סולובייצ'יק פה אומר שכל איש יהודי צריך לדעת, והוא אומר, הוא מספר איזשהו סיפור כשהוא למד גמרא עם הסבא שלו, או לא, עם האבא שלו, והוא אמר, למה הוויכוחים מסתיימים עם תיקו? למה תיקו? תיקו אומר, אני לא יודע. כאילו, אנחנו לא יכולים להכריע את הדין, כן? ואז הוא אומר, My father explained to me that a Jew must apprehend that he cannot understand and comprehend everything. השיית השיפוט. אתה לא יכול לדעת תמיד הכל. In matters of faith, Teiku will also be encountered. The greatness of Avram, our forefather, was that he knew how to say, Here I am, even though he did not understand the request that God made of him. The basis of faith is Teiku. אז זה בדיוק מה שאני רציתי להגיד בהצעה של השיית השיפוט, שבעצם אתה לא יכול לדעת הכל. יש פינות, יש דברים שפשוט בני אדם לא מבינים. והעיקר האמונה זה שאתה מודה, שאתה תנסה כמה שאפשר להבין הכל, אבל באיזשהו שלב אתה צריך להודות שאתה לא מבין. ואם אתה הולך עם ציווי השם בזה שאתה לא מבין, אז זה מה שנקרא אמונה. אתה מפגין את האמונה, וזה מה שאברהם עשה. הוא הפגין אמונה בזה שהוא היה מוכן ללכת עם הקדוש ברוך הוא עד הסוף, וכך הוא נקרא אביר האמונה. ואני רוצה להוסיף עוד משפט קצר, שזה, האמונה זה לא סתם כאילו ללכת עם הקדוש ברוך הוא. האמונה זה ללכת עם עצמך עד הסוף. אם אתה רוצה באמת להוציא הכוח אל הפועל, אתה צריך אמונה. אם אתה הולך עם עצמך, עם רק מה שאתה מבין, אז אתה מבין מה שאתה רואה במראה. כאילו אתה מסתכל על עצמך, אתה יודע, הנה, זה אני, זה מה שאני יודע, זה כמה שאני חזק וכולי וכולי, ואז זה מה שאני מסוגל לעשות. אבל אם אתה נכנס לאמונה, אז אתה הרבה יותר גדול ממה שאתה אפילו יודע. ובזה שיש לך אמונה, אתה הולך ועושה דברים הרבה יותר גדולים. בזה שאברהם הלך עם אמונה, הוא התעלה על עצמו. הוא עלה על עצמו ועשה דברים שהוא היה, לא היה יכול לתאר בהתחלת הדרך שלו. גם הוא בעצם נותן לנו דוגמה שאם אנחנו מוכנים ללכת עם האמונה ולהשעות את השיפוט שלנו במקרים מסוימים ולהפגין אמונה, אנחנו יכולים גם לעלות על עצמנו ולעשות דברים הרבה יותר גדולים ממה שאנחנו רואים במראה כל בוקר.